מסכת עבודה זרה דף למד א', נתחיל בסוף העמוד הקודם שתי שורות מלמטה. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בן בטרה, שלושה ינות הן, שלוש דרגות של איסור בסוגי יין של גויים, דרגות שונות. יין נסך אסור בהנאה ומטמא טומאה חמורה בכזית. אם יש יין ש הגוי ממש ניסח אותו לעבודה זרה, הרי שהיין הזה הוא אסור בהנאה, ויתרה מכך, היין הזה דינו כאילו זה מת. הרי ההלכה קובעת שאם יש מת, או אפילו כזית מן המת, אם האדם נסע כזית בשר מן המת, אפילו שהוא לא נגע בה, יש הפסק. אבל בכן, האדם הזה נטמע. כמו כן, אם יש כזית מן המת בתוך האוהל, כל מי שנמצא באוהל הוא נטמע. אותו דבר, אם יש יין נסך, יין שניסחו אותו לעבודה זרה, כיוון שראינו שהתורה דימתה את העבודה זרה למתים, כמו שכתוב, יאכלו זבחי מתים, אם כן, דינו של היין הזה כמו מת ממש, זה מטמא באוהל, מטמא במסע, קל וחומר שמטמא במגע. סתם ינם אסור בהנאה ומטמא טומאת משכין ברביעית. אם יש יין של הגוי, לא ראינו אותו שהוא ניסח את זה לעבוד זרה, ואנחנו מסופקים, אולי הוא ניסח לעבוד זרה. הדין בזה שהיין הוא אסור בהנאה. לא רק אסור בשתייה, אלא גם בהנאה הוא אסור. ועוד דבר, מטמא טומאת משכין ברביעית, יש כאן פירוש של תוספות, יש פירוש של רש"י, אני יאמר את פירושו של רש"י לפי מה שביארו אותו האחרונים. משקה הוא יכול לקבל טומאה אפילו אם הוא כמות קטנה. אבל אם אותו המשקה שנטמע היה בו שיעור רביעית, אז הוא גם יכול לטמא אוכלים ומשקה אחרים. גם סתם ינם יש לו אותו דבר. אם יש שם רביעית, הרי שהוא יכול לטמא אוכלים ומשקין אחרים. דרגה שלישית, המפקיד ינו אצל עובד כוכבים, אסור בשתייה ומותר בהנאה. אם יש יין ששייך ליהודי, והוא יש לו איזה חותם אחד על היין הזה, וזה יין הזה נמצא אצל גוי, אסור לשתות אותו. אבל מכל מקום, מותר בהנאה. מחשה הגמרא. והתנן, המפקיד פירותיו אצל גוי, הרי הן כפירותיו של גוי לשביעית ולמעשר, כגון שיחד לו קרן זווית. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שאם יש יין של יהודי שנמצא אצל הגוי, הוא מותר בהנאה? והרי יש לנו לחשוש, אולי הגוי החליף את היין של היהודי ביין של גוי. אומר לה, יש לאסור אותו גם בהנאה. שהרי כך שנינו, אדם שיש לו פירות, והוא הפקיע אותם אצל גוי, חוששים, אולי הגוי אמר, הפירות האלה של יהודי הם טובים יותר משלי. מה עשה? הלך והחליף אותם. את הפירות שלו הגרועים, שם אצל הפירות של היהודי, ואת הפירות של היהודי הוא לקח אותם. ולכן הדין בזה לעניין שביעית, שיש להחמיר בכך, וכן לעניין מעשרות, אם הפירות האלו של היהודי הם מעוסרים, ואילו הפירות שאצל הגוי, לפעמים הם אינם מעוסרים, חושים, אולי הוא החליף, כי גם פה אצלנו יש לחשוש, יהודי שיפקיד יין אצל הגוי, אולי הגוי יחליף את זה, ביין ששלו, יין שהוא אסור, ומלא צריך לכאורה לאסור בשתייה, נגמרה כגון שיחד לו קרן זווית, כאן מדובר שאותו הגוי נתן מקום מיוחד, איזה חדר מיוחד, לאותו היהודי שהניח שם את היין שלו, ומסר לו מפתח, או לחילופין, יהודי עשו שם איזה חותם, שאם יפתחו את זה, זה יהיה ניכר. לכן באופן כזה אין חשש של החלפה. יחי בשתייה נמי לשתירי, דהה רבי יוחנן נקלע לפרוד. אמר, כלום יש משנת בכפרה. אומרת הגמרא, אם ככה לכאורה צריך להתיר את היין הזה אפילו בשתייה, כי אם יש חותם, אז מלא, אנחנו בוודאי תולים שהגוי לא פתח את המקום הזה והחליף את היין. כי אם ככה יכירו בזיוף, לא חוששים אולי הגוי הלך, פתח, החליף את היין, ולאחר מכן עשה חותם אחר, זייף אותו כמו החותם הראשון. לא חושבים לזה, מניין לנו? שהרי ראינו רבי יוחנן הזדמן למקום שנקרא פרוד, שם היה בעבר גר בר כפרה. אז רבי יוחנן שאל, אמר, כלום יש משנת בר כפרה, יש פה מזה אדם שיודע איזה הלכות, שמועות מבר כפרה. תנא ליה רבי תנחום דמין פרוד, המפקיד ינו אצל גוי, מותר בשתייה. קרי עליה, מקום שיפול העץ, שם יהו. היה שם תמיד חכם בשם רבי תנחום, שהוא אמר את דבר הלכה בשם בר כפרה. מה בר כפרה אמר? אדם שהפקיד, נתן לגוי, שישמו את היין שלו, היין הזה מותר אפילו בשתייה. כמובן מדובר שהוא עשה על זה חותם. מלא לא חושים שמה, הגוי זייף. רבי יוחנן מאוד נהנה מהדברים האלה, ואמר יש פסוק שאומר, מקום שיפול העץ, שם יהו. איפה שהעץ נופל, שם יהיה העץ לכאורה. כשהגמרא שם יהו סקלתך, אלא שם יהו פירותיו. אם העץ נופל, אז לא יכול שם יהו, אמרת שהוא נפל. אז ודאי שהעץ לא ימשיך לפרוח באותו מקום, אלא מה כאן שם יהו? שם יהו פירותיו. דיינו, פי שבר כפרה עליו שלום נפטר מכל מקום, באותו מקום שהוא היה, אז יש שם תלמידים שיודעים את השמועות שהוא אמר, הנה כאן רבי תנחום, אומר דבר שמועה יפה משם רבי, משם בר כפרה. על כל פנים, מה למדנו מכאן? שאומר שמותר אפילו בשתייה, כי לא חושים שהגוי זייף. אמר רבי זירא לקשיא, הרבי לעזר הרבנן. דתניא, אחד הלוקח ואחד הסוחר בית בחצרו של גוי, ומלאהו יין, ומפתח או חותם ביד ישראל. רבי לעזר מתיר, וחכמים אוסרים. אמר רבי זירא, אכן זו מחלוקת תנאים. בר כפרה סבר כדעת רבי לעזר, שאמר רבי לעזר, בין אם האדם קנה, או אפילו הוא רק שכר בית בתוך החצר של הגוי, למרות שהיהודי לא ימצא שם כל הזמן, אלא רק הגוי מסתובב באותה חצר. יש שם אבל איזה חדר, איזה בית, שהוא שייך לישראל. אותו היו ישראל מילא את המקום ביין, במפתח של המקום ביד היהודי, או שהכל פנים, היהודי עש שם איזה חותם. שם איזה טיט, והיהודי כתב על זה את החתימה שלו, אם שוברים את זה, אז יהיה ניכר שהדבר הזה ישבע, פתחו פה את המקום. הדין בדבר הזה פתח רבי לעזר, מותר אפילו, היה אפילו בשתייה. כי לא חושבים שמה הגוי שבר, החליף ושוב זייף. ולחכמים אוסרים. למרות שזה חותם אחד, אסור. ואם הוא בדיעבד עשה את זה, אז לפי דעתם אסור בשתייה ומותר בהנאה. ואם כן, אומר רבי זירא, למעלה רבי יוחנן שאמר בשם משום רבי יהודה בן בטרה, שאם יש אדם שיפקיד יין אצל הגוי, אסור בשתייה ומותר בהנאה, זה הולך כדעת חכמים די רבי אליעזר. ואילו בר כפרה שאמר שהיין הזה מותר אפילו בשתייה, זה מדובר על היבה די רבי אליעזר. אמר רבי חייא ברה די רבי חייא בר נחמני, אמר רב חסדא אמר רב, ואמר אלה שומרים אמר רב חסדא אמר זעירי, כלומר רב חסדא אמר זה לא בשם רב אלא בשם זעירי, ואמר אלה שומרים אמר רב חסדא אמר לי אבא בר חמה, אחי אמר זעירי, הלכה כרבי אליעזר, שאם האדם הפקיד את היין אצל הגוי ויש שם חותם, או שיש שם איזה המפתח נמצא ביד הישראל ואין לגוי שם לאותו המקום מפתח, הרי שהיין הזה מותר אפילו בשתייה. התוספות הם עומדים כאן בקושייה, שכאן משמע שאם יש חותם אחד על יין זה כבר מותר, והגמרא לקמן דף למתת מבואר שצריך חותם בתוך חותם. תוספים שני תירוצים, בראשונים מבואר עוד תשובות נוספות, ואפשר לעיין בהלכה את התשובות ואת המסקנה למעשה. אמר רבי אלעזר, הכל משתמר בחותם אחד חוץ מן היין שאין משתמר בחותם אחד. ורבי יוחנן אמר, אפילו יין משתמר בחותם אחד. ולא פליגה, הא כרבי אליעזר, הא כרבנן. אמר האמורה רבי אלעזר, הכל משתמר בחותם אחד, גם דברים שיש בהם חשש של החלפה, כמו בשר, כמו גבינה, ששייך ליהודי, וחוששים שהגוי יכול להחליף את זה. אם יש חותם אחד, זה כבר נקרא משומר, ולא חושבים שמהגוי יחליף. חוץ מהיין, שאין משתמר בחותם אחד, אלא צריך שתי חותמות. ומדוע? כי היין הגוי להוט אחריו כדי לנסח אותו, ומלאה יש בזה יותר חשש שהוא יבוא להחליף. ורבי יוחנן אמר, אפילו יין משתמר בחותם אחד, לא צריך יותר מזה. ואת הגמרא, אין מחלוקת בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן. הכי רבי אליעזר, מה שרבי יוחנן אמר שאפילו יין משתמר בחותם אחד, זה כדעת רבי אליעזר התנה שהזכרנו ברב הבריתה למעלה. ומה שרבי אלעזר אמר שיין צריך חותם בתוך חותם, זה הולך כדעת חכמים, שאומרים שאם יש רק חותם אחד בלבד, אסור להפקיד את זה כך ביד הגוי. איקא דאמרי, אמר רבי אלעזר, הכל משתמר בחותם בתוך חותם, חוץ מן היין שאין משתמר בחותם בתוך חותם. רבי יוחנן אמר, אפילו יין משתמר בחותם בתוך חותם. תרבי הוא כרבנן, מוסא ורקי פליגי רבנן על להדי רבי אלעזר בחותם אחד, אבל בחותם בתוך חותם שרו, ומוסא ור, אפילו חותם בתוך חותם, אסרי. יש אומרים שהמחלוקת בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן הייתה אחרת. שרבי אלעזר אמר, הכל, דהיינו גם בשר וגבינה וכדומה, משתמר דווקא אם יש חותם בתוך חותם, לא פחות מזה. חוץ מן היין, שאפילו חותם בתוך חותם לא מועילה השמירה, אלא צריך שיעמוד שם ישראל משך כל הזמן הזה, ויראה שהגוי לא יחליף. ויהיו לפי דעת רבי יוחנן, גם יין, חותם בתוך חותם, הוא משתמר. תגמרה, מחלוקתם הזוי בעצם הליבה עדי רבנן. במה מחלוקתם? ראינו למעלה שרבי אליעזר התיר אם יש יין בתוך חותם אחד, הוא אמר שזה כשר. ואילו חכמים חלקו עליו ואסרו. בזה עכשיו נחלקו האמוראים, רבי אלעזר ורבי יוחנן. במה חכמים אסרו? אחד אומר, כל מה שחכמים אסרו זה רק כשיש חותם אחד. וחותם בתוך חותם, הנה חי נמי, בזה גם הם מודיעים להתיר. ואילו השני סובר לא, חכמים שאסרו, הם אסרו אפילו חותם בתוך חותם. אמנם, שם הם הגיבו על דברי רבי אלעזר, שרבי אלעזר אמר, סליחה, אמורה, ההתנה רבי אלעזר, שאמר חותם אחד מותר, והם חלקו עליו ואסרו. אבל מה שהם אסרו זה לא רק במקרה שלו, דיינו בחותם אחד, אלא אפילו חותם בתוך חותם גם כן הם אוסרים. והם לא מתירים אלא אם כן, כאשר שמע ישראל יושב ורואה ומשגיח כל הזמן. איך ידמי חותם בתוך חותם? מת הגמרא, עד כמה זה הגדרה שחותם בתוך חותם? המקרה הפשוט הוא, יש איזה קופסה, איזה חבית של יין, יש עליה חותמת, חקיק עטופה בעוד חתימה, עוד אריזה נוספת, וגם היא חתומה, נקרא חותם בתוך חותם. אבל, מת הגמרא, איזה דבר נוסף, שגם הוא נחשב כאילו חותם בתוך חותם והוא מותר. אמר רבה, הגנה אפומה דחביתה שריקה וחתימה, הווה חותם בתוך חותם. ואילה לה, הגנה זה כמו כערה. כמו שאדם יש לו כדירה, לא תמיד הוא מכסה אותה במכסה של הסיר הרגיל. לפעמים לוקח צלחת ומכסה בזה את הסיר. אותו דבר, מי יש לאדם חבית של יין. הוא לקח איזה כערה, הגנה, והוא שם את זה על פי החבית ושם מסביב להגנה, מסביב לאותה קערה, שם על זה טיט וסגר ועשה בזה חתימה. זה גם כן עכשיו חותם בתוך חותם, ולכן היין שבפנים הוא מותר, ואם לא זה אסור. דיקולה ומהדק הווה חותם בתוך חותם, למהדק לא הווה חותם בתוך חותם. אם יש חבית, בדרך כלל שמים על גבי החבית, מגופת החבית, דיין את המכסה של החבית, וכדי שלא ייכנס רוח לתוך החבית של היין שמה, ומלז יגרום ליין להחמיץ, אז שמים טיט מסביב למגופת החבית, למכסה של החבית, וסוגרים את זה ככה, שזה יהיה הכל אטום. ואז בדרך כלל אנשים באים וכותבים את החתימה שלהם על הסתימה שסוגרת ואותמת את המכסה של החבית עם החבית. עושים שם על זה חתימה, ממילא זה נקרא חותם אחד. אומר לנו, אם האדם לקח באותה שעה ששמו את הטיט סביב הפה של החבית, לקח דיקולה, לקח איזה סל, וכיסה אותו מעל גבי החבית. וכיוון שעכשיו הטיט הוא עדיין לח וטרי, אז כאשר הוא שם עליו את הדיקולה, את הסל הזה, זה נצמד שם לחבית ונדבק. באופן שכזה, זה נחשב כאילו חותם נוסף, ומילה זה נקרא חותם בתוך חותם, וגם זה כשר. בתנאי שאכן אותו הדיקולה, אותו הסל, הוא מהדק, כלומר הוא נדבק שם עם הטיט שהיה שם במקום. אבל אם הוא לא מדובק, אלא רק סתם אדם הניח עליו את הסל הזה, אז הוא יכול גם לשלוף אותו בחזרה, ולא יניקר כלום. זה לא נקרא חותם בתוך חותם, ועיין שבתוך אסור. נוד בדסקייה, חתימת פיו למטה, הווה חותם בתוך חותם. פיו למעלה, לא הווה חותם בתוך חותם. אם האדם לקח נוד, כמו בקבוק כזה, מעור, מילא אותו ביין, קשר אותו, הכניס אותו לתוך דסקייה. דסקייה זה סל כזה, מעור. הכניס אותו, אם הפה של הנוד הוא כלפי מטה, בתוך דסקייה. ואז אחר כך פתח למעלה את הדסקייה, אחרי שהכניס לתוכו, וקשר את דסקייה למעלה, אז מילא נשב כאילו חותם בתוך חותם. למה? כי זה טרחה לפתוח את הדסקייה מלמעלה, את השק הזה, שקית הזו מעור, לפתוח אותה. אחר כך לקחת את הנוד שנמצא למטה בצורה הפוכה, להפוך אותו, להחליף ולהכניס אותו בחזרה, ושוב לקשור, ושוב להפוך, ושוב לקשור, זה טרחה מרובה, ואין הגוי עושה את כל זה. והיא קייף פומה לגב, וצעיר וחתים, וחותם בתוך חותם. עוד הופעה נוסף אומרת הגמרא, אם הנוד של היין, הרי שמילא אותו ביין, אז הוא קח את הראש שלו, והכניס אותו פנימה, וחזר וקשר אותו שוב פעם מבחוץ פעם נוספת וחתם על זה, אז גם כן עכשיו חותם בתוך חותם. תנו רבנן, בראשונה היו אומרים, יין של עין קושי אסור מפני בירת סריקה. כידוע שהקוטים היו דעות שהם היו גרי אמת. ויש דעות תנאים שפסות אמרו שהם גרי שקר. כל פנים, התנה שלנו סובר שהם היו גרי אמת, אלא מה? שיש מדברים מסוימים שהם לא הקפידו בהם בהלכה. ולכן אומר התנה, בראשונה היו אומרים, יין מהמקום שנקרא עין קושי, זה מקום של קוטים. לכאורה יין הזה צריך להיות מותר, כי הם יהודים. אף כן אסור לשתות את זה, למה? מפני בירת סריקה. יש איזה יישוב של גויים בבירת סריקה, והם סמוכים למקום שנקרא עין קוש, ויש חשש שהם נגעו ביין של הקוטים שם בעין קוש, והאנשים האלה הקוטים לא מקפידים, ולכן יש לאסור את כל היין של הקוטים האלה. ועוד מקומות נוספות כאלה, של ברקתה, גם כן זה עיר של קוטים, ויין שלהם אסור, למה? פני כפר פרשי, ששם יש גויים, ויש חשש שהם נגעו ביין של האנשים הקוטים בכפר ברקתה, והם לא אכפת להם. וכן, שזגדור, עיר של קוטים, אסור יין שלהם פני כפר שלם, שזה כפר של גויים, שהם היו סמוכים למקום שנקרא זגדור. זה כל זה אמרו בהתחלה. חזרו לומר, חביות פתוחות אסורות, סתומות מותרות. אמרו שמכל מקום, אם בחביות האלה של הקוטיים הם סתומים, אז מותר. שאלת הגמרא, מעיקרה, מהי סבור שאסרו את הכל גם סתומות, ובסוף מהי סבור שהתירו אותם? עונה הגמרא, מעיקרה, סבור אין קוטיים מקפיד על מגע גוי, ולכן לשנה פתוחות, לשנה סתומות, הוא לא מקפיד, ולכן הכל הזה אסור. ובסוף סבור כי לקפיד הפתוחות, הסתומות מכפד קפיד. דווקא על הפתוח, בזה הוא לא חושש, כיוון שזה משהו כמות קטנה, והוא מוכר אותה תכף, לכן הוא לא אכפת לו שהגוי ייגע בזה. אבל חביות הסתומות, כיוון שזה דבר שעומד להתקיים זמן רב, הוא מלא הוא צריך לחפש לזה קונים, אז הוא מקפיד שהגוי לא ייגע לו, כדי שישראלים יוכלו לקנות את היין הזה ולא יחששו. אומר, אם הוא לא יקפיד על המגע של הגוי, אז יהודים לא רצו לקנות ממנו את היין הזה, לכן הוא מקפיד. מה כשהגמרא? וסתומות מותרות, אורמין הוא, השולח חבית של יין ביד קוטי, ושל ציר ושל מורייס ביד עובד כוכבים, אם מכיר חותמו וסיתומו מותר, אם לאו אסור. אדם שולח חבית של יין ביד קוטי, חפי שהקוטי עצמו לא מנסה לעבוד הזרה, בכל מקום הוא לא מקפיד על מגע של גוי, ולכן זה אסור. וכן של ציר, אדם שולח לחברו היהודי חבית של ציר, דהיינו מה שיוצא מתוך הדגים. יש חשש שהציר הזה הוא משובח, והגוי הזה יש לו איזה ציר של דגים טמאים, והוא גרוע, אז הוא יחליף את זה. נמצא השלום שהיהודי יבוא לאכול את הציר של גויים טמאים, של דגים טמאים. וכן, אם יש מורייס, מורייס, מערבים בזה כמה דברים, והדבר הזה הוא יקר, רגילים לשים בתוך המורייס גם יין. יש חשש שמה יעשה אותו הגוי? ייקח איזה כמה כפות של מורייס שהוא יקר, וישים בתוך זה יין, כי בלב הרגילים לשים יין, אז ישים יותר יין. ממילא יש פה יין של גויים שמעורב הדבר הזה. ממילא, כל שלושת המקרים האלו, אם האדם המקבל, הוא מכיר את החתימה שעל זה, אז ממילא נכין למי זה מותר. הלב אחי, אסור. למדים אנחנו מכאן, שאדם שולח חבית של יין ביד הקוטי, אם הוא לא מכיר את החתימה, ועל פי שחבית סתומה, היא אסורה. אמר רבי זירא, לקשיא, כאן בעיר, כאן בדרך. אם זה בעיר, אז באמת הגוי חושש בחבית סתומה להיזהר עם מגע הגוי, מפני שהוא אומר, אם הוא לא יזהר מגע הגוי, הרי שיראו אותו הישראלים ויפסיד את כל כספו, לכן הוא מקפיד. אבל בדרך, כיוון שאין שם אנשים, לכן הוא לא מקפיד בדרך על מגע הגוי. זה שלמדנו, השולח חבית שהיה ביד קוטי, כיוון שהוא שולח אותה, זה בדרך, מחוץ לעיר, לכן ממילא אותו הקוטי לא חושש שיראו היהודים שהוא לא הקפיד על מגע הגוי, ולכן יש בזה חשש. מתקיף לרבי ירמיה, מדי הנח דעיר לב בדרך התור. מקשה רבי ירמיה, אם כן, מדוע כאשר אותה חבית סתומה נמצאת בתוך העיר זה מותר? הרי ודאי שהיא עברה על כל פנים על ידי הדרך שמחוץ לעיר. ואם כן, שמה זה כבר נאסח, כי שמה מחוץ לעיר, אותו הקוטי לא הקפיד על מגע הגוי. אלא אמר ברמיה, בין הגיתות שנו, כיוון דחולי על מאפכי מרתת, אמר השתא יחזו לי, מפסידו לי. אלא אומר ברמיה, מה שאמרנו, שאם חביות סתומות מותרות, זה רק בזמן או במקום שדוחים את הגיתות. באותו המקום, שמה בקרמים, איפה שישבים, דוחים שמה את היין, במקום הזה יש תנועה גדולה מאוד של אנשים שבאים לקנות. וממילא, הקוטי חושש שאם הוא לא יזהר ממגע הגוי, אז ישראלים יראו אותו, כי כל הזמן שם עוברים ושווים. וממילא יסרו לקנות מהיין שלו. לכן רק באותו מקום בלבד, אז השנינו שאם הן סתומות, הן מותרות. אבל אחרי שזה הלך משם, הגיע לעיר, או נמצא בדרכים בין עירוניות וכדומה, אופן שכזה, אפילו חבית סתומה, זה עדיין אסור, אלא אם כן, האדם מכיר את החותם שלו, שאותו הקוטי או הגוי לא פתח את אותה החבית. איתמר, למה אסרו שחר של עובדי כוכבים? אנחנו עד שיודעים תמיד שיין של גויים זה אסור. זה נכון, שחר של גויים הוא לא אסור אם הגוי נגע בו. אף כן אסור לשתות שחר אצל הגויים. יש בזה חילוקים, באיזה אופנים זה אסור, אבל זה העיקרון, נראה בהמשך את החילוקים. שואלת הגמרא, למה אסרו שחר של גויים? רמי בר חמא אמר רבי יצחק, משום חתנות, אם אדם יתרגל לבוא לשתות שחר אצל הגויים, כל המשקאות חריפים, מלח, חלילה וחס, אולי יבוא ייתן עינה בביתו של הגוי, לשא אותה לאישה חלילה. חמן אמר, משום גילויה, משום שהם לא נזהרים לחסות תמיד את הכלים, ומלח יש חשש שהנחש או שרצים רומסים אחרים שתו מזה והטילו בזה את הערס שלהם. שואלת הגמרא, גילוי דמי, מתי אתה חושש שהיה השחר הזה מגולה? אלי מה גילוי דנזייתה, נזייתה זה כלי שבשעה שעושים את השחר אז מייצרים את זה בכלי הזה. אם אתה חושש שאז זה מגולה, ענמים גלינן, גם אנחנו לא חושבים באותה שעה מגילוי למקפידים לחסות את זה. ולא דחביתה, אלא לאחר שכבר גמרו לסיים את עשיית השחר, שם זה חבית, אז אתה חושש שאולי היה שם המקום מגולה, אנא מגלן, גם אנחנו מגלים ולא מקפידים על גילוי של החבית. ובאמת מה הסיבה שלא מקפידים? מפני שהנחש לא אוהב את הטעם של השחר, ואין חשש שמי הוא יטיל שם הרס. לגמרא לצריכה, בהתרד אם צלום היה, החשש הוא, לפני שעושים בהתחלה את השחר, לוקחים את המים, שמים אותו בתוך כלים, ויודעים שכל העפורית תרד למטה, כדי שהמים האלה יהיו צלולים. באותו הזמן אנחנו מקפידים על מים שהם יהיו מכוסים, שלא יבוא הנחש שיטיל שם הרס. ואילו הקוטים הם לא מקפידים, הגויים לא מקפידים בדבר הזה לחסות. יש חשש שהנחש שיטיל שם הרס. שאתה כבר אלא מעט הישן תשתרי, דאמר רבי ישן מותר אין מניחו לישן, החמיץ מותר אין מניחו להחמיץ, גזירה ישן, נטו חדש. שואלת הגמרא, אם ככה, אם אתה רואה שיש שחר שהוא ישן, אז אם ככה, צריך להיות שחר ישן קשה לגויים, להתיר אותו. שהרי אמר ריבי, אם ראית שחר שהתיישן, ברור לנו שהנחש לא הטיל שם את הארץ שלו. מפני שזה היה גורם לשחר להתקלקל, ולא היה השחר הזה מגיע לידי מצב של התיישנות, כמו שיש יין ישן טוב, שגם שחר ישן. אומרת הגמרא, וכן אמר רבי, אם ראית שהיין נחמיץ, כלומר יש יין בהתחלה כאשר האדם עושה אותו מיד אחר שהוא סוחט אותו מהענבים, זה יין חלש, זה יין מתוק עדיין. לאחר מכן הוא מתחיל לצוס אחרי כמה ימים, אם אתה ראית שבאמת הוא תסס ונפח ליין, אז זה נקרא יחמיץ, כלומר תסס והפך ליין, הרי שזה מותר. למה? אילו באמת אותו הנחש הטיל שם הארץ, אז זה לא היה נותן לו להחמיץ, כלומר להשתבח להיות יין. ואם כן לכאורה, אם הסיבה של האיסור זה בגלל גילוי, אז מדוע שחר של גויים, למרות שהוא ישן, אתה אומר שאסור לשתות את זה מהגויים? הרי בוודאי שלא הטיל בזה הארץ, כי אם כן זה לא היה מגיע להיות שחר ישן. עונה הגמרא, גזירה ישן אותו חדש, באמת היינו צריכים להתיר את השחר הישן שלהם לשתות אותו, רק גוזרים בזה גזירה, עטו שחר חדש, שבזה באמת יש חשש של גילוי. רבא פעם הפקין לאלה בבד החמותה ושתי, רבא חיים הייתו אלה ואתה ושתי, את רבאים שוחתנות, רבא חעבידה רחקה יתירתה. מת הגמרא, רבא פעם לא היה שותה בתוך החנות של הגויים את השחר, אבל מוצאים לו על פתח החנות ושותה. אבל חי עוד יותר, לא רוצה אפילו לשתות פתח חנות, אלא היום רוצה שיביאו את זה לביתו, ורק שם היה שותה. תגמרה למה, שניהם סוברים שאיסור ששתיית השחר בתוך החנות של הגויים, זה מטעם של חתנות. ולכן, אם אדם עושה שינוי והיכר, כמו רפא ששותה פתח חנות, זה מותר. אבל חי היה רוצה לעשות הרחקה יתרה, לכן דרש שיביאו את זה עד לביתו. רשמי בסנא הכלל למרגבן. רשמי בסנא הזדמן מקום שקרא מרגבן, ושם היו שם יהודים, אבל היו חשודים שלא מקפידים על סתם ינם של גויים, לא מקפידים על המגע שלהם. הייתו לחמרה ולשתי, הביאו לו יין, והוא לא רצה לשתות היין הזה. הייתו לשחרה ולשתי, הביאו לו גם שחר של יהודים, הוא לא רוצה לשתות. שאתם גם בשלמה חמרה, משום שמצא, למה יין של היהודים האלה לא רוצה לשתות? כי משום שיש בזה חשש, שאולי הגוי נגע בזה והם לא אכפת להם. אבל שחרה משום מי, למה לא רוצה לשתות את השחר של היהודים האלה? זאת אומרת, משום שמצא זה שמצא. לעל גזר, שאם אתה תתיר לשתות שחר או לשתות יין, והיין שלהם הוא עושר אותו כי הם לא מקפידים על מגע הגוי. אמר רב, היי שחרה דהרמאה שרי, וחייה בירי לה נשתה מיני. רב אמר, שחר של גויים מותר לשתות אותו, אבל הבן של יחיה לא ישתה ממנו. שתגמר מה נפשך, אי שרי לכל עם השרי, אי עשתי לכל עם אסור, אם אתה סובר שהשחר של הגויים מותר, אז לכולם מותר גם לבן שלך. ואם אתה סובר שזה אסור, לכן אתה אומר לבן שלך אסור, אז גם לכל העם כולו אסור. אלא רב סבר משום גילויה. ואזיל מרורה דקשותה וחליל להזהרי ודלקי מלכי לטפי היה בריא הועילו לכי לנשתה מיני. ותגמר אל הרב סובר שהאיסור של סטיית שחר זה לא בלחתנות, אלא בגלל שחושים אולי הם לא מקפידים על גילוי, ולכן אולי חל שלום הנחשתי לשם הארס. אלא מה? שהוא סובר למה מותר לשתות שחר של גויים? בגלל שאפילו אם באמת לא הקפיד על גילוי, מכל מקום כיוון שבשחר בתהליך הייצור שלו שמים איזה עשב שנקרא קשות, והעשב הזה יש לו זמרות והוא מבטל את הארס של של הנחש, ולכן זה לא מזיק לאף אחד. אבל מי שהוא חלש וחולני זה יכול עדיין להזיק לו. לכן מחייה שהוא הבן שלו, הוא והוא חלש וחולני לא ישתם לו, שטר אנשים מותר לשתות שחר. אמר שמואל, כל השרצים יש להם ארס, ולכן באמת לחשוש לגילוי של המשקים, לא רק בגלל נחשים, אלא בגלל כל שרצים. אבל של נחש, הרס שלא ממית, לכן אתם מגישים של נחש. ששאר שרצים אינו ממית. יכול לאדם לחלוט ממנו כיוצא בזה. אבל העולם באמת, כולם הם מזיקים. אמר לשמואל, לחייה ברב, בריה, בן של אריה, ככה מכנית רב, אריה. תו אם הלך מית המעליית הדהבה, אמר רב, בוא נגיח הדבר נפלא שאמר רב אבא שלך. הכי אמר בוך, הנה רמאה זבקנה, דהבו שתו גילויה ולמתו, אי דחש קציר מסים חביל גופה יהו. אומר, אתה רואה, יש כאלה גויים שהם נפוחים. לדע למה? כי הם שותים יין, מים שהם, או יין שהם מגולים, והם לא מתו. ולמה מת לא מתו? הם נפוחים בגלל שהנחש אכן טיל שם הארס. ולמה הם באמת לא מתו? כיוון שהם רגילים לאכול כל הזמן שקצים ורמסים, מלא גם ככה הגוף שלהם כולו התרגל לדברים האלה, כמו אדם שעבר חיסון, ככה הגוף שלהם כולו מחוסן, כי כולו מלא בגוף שלהם חם, והעידה של גוף שלהם חם, זה מזיק את אותו הארץ של הנחש, ולכן הם לא נזוקים ולא מתים, אבל מכל מקום הם נפוחים. אמר יוסף, היי חלד שכרה דרמה אסור, דמער ובה דורדיה דיה נסך, אמר בשיר, מאוצר שרי, כיוון דמער ובה משרה שרי. אומר רב יוסף, אם יש איזה חומץ שנעשה מהשכר של הגויים, הרי שזה אסור. למה? הרי זה לא חומץ שנעשה מיין, אז למה זה אסור? בגלל שמערבבים בתוכו איזה שמרים מתוך היין נסך, ולכן זה נאסר. אומר רב אשי, אבל אם אתה ראית שהוא הביא את זה ישר מהחבית, מהחבית של האוצר, משהו שנעשה לקיום, ומילא זה מותר, בוודאי לא עירב שמה באותו החומץ של השכר, לא עירב שמה איזה שמרים של יין, כי אם כן זה היה גורם לזה להתקלקל. רק כאשר הוא רוצה להפוך את השכר לחומץ במהירות, עכשיו, אז מילא הוא שם בתוכו, יש חשש שם בתוכו שמרים מיין נסך. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.